נו, התורה נצלן לדעת, נמצאת פה? פרשת השבוע? כי תישא. בסדר גמור, כי תישא את ראש בני ישראל. ובכן.
לא באו אנשים היום.
פחדו מהעגל.
ובכן. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו. ובכן, פרשה זו מכילה הרבה הרבה נושאים מעניינים. נושא ראשון זה שהתורה מצווה שאחת לשנה כל יהודי צריך לתרום מחצית השקל, וזה סמוך לחודש ניסן, דהיינו סוף אדר, ומחודש ניסן כל התרומות האלה שמתקבלות קונים מהם קורבנות לעבודת בית המקדש בשביל כולם, אז לכל אחד יש חלק בכך. ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, וזה נושא מחוות שהוא לעצמו. אחר כך יש נושא של שמירת השבת, אחר כך יש נושא של בצלאל בן אוהליאב שעבד וטיפח את כלי המשכן, כי היה אומן עם אמונה ועם אומנות. ולאחר מכן יש את חטא העגל המפורסם מאוד מאוד, שעשו להם עגל זהב ומשה רבנו ירד, והתוצאות היו לא קלות בלשון המעטה. נכון. ולאחר מכן מתואר כיצד שברוך השם חוזר המצב לעידנו, ומשה רבנו מגיע לפסגות מבחינה רוחנית, עד כדי כך שהוא מוצא את עצמו מחוץ למחנה, עם לשכה מחוץ למחנה, כיוון שקרן אור פנה, כלומר הגיע לדרגות גבוהות וכו'. כל הדברים האלה, ואחר כך התורה מצווה על עלייה לרגל וכו'. כלומר פרשה מאוד מאוד עמוסה בהרבה נושאים. וההפטרה מקדה את תשומת הלב משהו מקביל לחטא העגל. כמו שמשה רבינו נאבק נגד הפן האלילי שיש בחטא העגל, כך אליהו בימיו נאבק נגד התפשטות האלילות בקרב העם, ומתואר שם מעמד מאוד מיוחד במינו למרגלות הר הכרמל. כך שכאמור יש לנו פרשה עמוסה מאוד מאוד בנושאים, כשהנושא המרכזי שבה הוא חטא העגל וההפטרה המקבילה. אנחנו ניגע בכמה וכמה דברים כדי שנוכל למצות כמה שאפשר דברים אשר אולי יתרמו לנו, אנחנו עצמנו, גם בדור הזה, למרות שלכאורה מושגים של קורבנות, איש כופר נפשו, דברים כאלה, או לכאורה מאבק נגד אלילות, לכאורה אין להם מקום בימינו, לכאורה. ואז הקריאה אולי עלולה להיות בעיני בני אדם שכאילו מיותרת. אנחנו רוצים להראות את הרלוונטיות, את האקטואליות שיש גם בתכנים כאלה. ובכן, כל אחד מאיתנו בצורה זו אחרת משלם מיסים, גם מיסים של בית משותף, אבל אין איזושהי סימבוליקה מסוימת. יש מה שנקרא גישה פרגמטית. צריך לנהל מדינה, צריך מיסים. צריך לנהל ועד בית לצרכים של בית משותף, צריך לשלם מיסים. צריך לנהל עירייה, צריך לשלם מיסים. וזה נכון כך להיות גישה פרגמטית. אבל בתורת ישראל הגישה הפרגמטית היא דבר אלמנטרי וחשוב, וכך צריך להיות. אבל אסור לזלזל גם בסמלים, אסור לזלזל גם בסימבוליקה, כי הסמלים, הסימבוליקה, מנסים לשמור על השורשיות של האדם, על השורשיות של האומה, ולא רק עצם הקיום. האנרציה של הקיום היא חשובה מאוד, אבל ככל שאנחנו נתלש משורשים ערכיים, נמצא את עצמנו עם כל העמים. והרי איננו עם כל העמים, לפחות לפחות כולם יודעים שהאנטישמיות, שנאת העם היהודי, היא דבר קיים, זה דבר שאין להתעלם ממנו, זה דבר פשוט. אבל אנחנו צריכים לראות מה מייחד אותנו ולא לזלזל בדברים האלה. ובכן, אומר תורתנו הקדושה מלפני אלפי שנים, תרום מחצית השקל, לא שקל, מחצית השקל. מדוע? כדי שתצרוב בתודעה שלך אנטי גבהות הלב, אנטי האיים, אנטי העני. זה לא בריא. לא בריא שמפתחים בקרב האדם אני. זה חשוב שיהיה לאדם ביטחון וחשיבה ויצירה ותעוזה, אבל לא גבהות הלב. גבהות הלב היא לא משהו שנשאר באדם בתוכו, היא משהו שמקורן ממנו לזולתו ועל חשבון זולתו. הוא בקושי מסתכל על זולתו, למרות שאולי הוא פקיד שאמור לתת לו שירות או מנהל שאמור לתת לו שירות. ולכן העניין הזה שאדם יזכור הוא מחצית שקל, שאין לו שלמות בלעדי זולתו. כלומר, הוא חצי ויש עוד חצי. מי שלא כך בוחן את החיים, הוא לא יכול לחיות חיי חברה. הדברים פשוטים בתוך חיי המשפחה שזה ככה. אי אפשר להיות בחיי המשפחה אני שלם בי שלמה, כי אז יש מתח, מתח בינינו. אבל אם אנחנו נצרוב בתודעתנו שאני חצי בי חצי ואנחנו משלמים זה את זה, אז יש בסיס איתן לחיי זוגיות, לחיי משפחה. הגמרא אומרת שכשיש אהבה בין בני הזוג והם מבינים שהם משלימים זה את זה, אפילו שהם עניים דלים, שיש להם מיטונת מאוד צרה, היא תספיק עבורם. ואם מדובר בבני אדם שהזוגיות שלהם לא תקינה, כי כל אחד חושב את עצמו, אני אקבע, אני אומר, למה מי הוא שיגיד לי? אז אפילו חדר, וילה, דירה רחבה, לא תספיק להם, והמתח פשוט יהיה נוראי ביניהם.
הגברים השני.
רגע, רגע. רגע, אני מוכן שתחליף אותי. אוכל, אוכל. כאמור רבותיי, אני גם לא שוט. אוכל, נחזור לענייננו. כאמור רבותיי, דבר חשוב מאוד בחיים לדעת. השלמות בחברה זוהי התובנה שאני לא שלם בלעדיך. ואתה חושב כמוני שאתה לא שלם בלעדיי. לא שאני חושב שאתה לא שלם בלעדיי. כי אם אני חושב שאתה לא שלם בלעדיי, אני כאילו משדר לך, אדוני, תחפש אותי בפינה או תצרח אותי. זה מתח. אבל כשבאים ואומרים, כל הכבוד לך, אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך. והשני אומר, כל הכבוד לך, לא הייתי יודע מה הייתי עושה בלעדיך. זה סוד החיבור, זה סוד המזיגה, זה סוד החברה. האם זה מה שאנחנו רואים בחברה המודרנית? האם בני הנוער מתחנכים על דבר כזה? לא. יש את האם, את האני. הם לא אשמים בני הנוער. האשמה מוטלת עלינו. הם לא אשמים. אנחנו צריכים לחזור על אותם מקורות ארכאיים ולהתחיל להבין את החשיבות שיש בדברים האלה. אוקיי. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אדוני, אם אתה מקטין את עצמך, אתה ראש. אתה ראש. אתה לא חש לו כלום, אלא אתה ראש. הלל הזקן, הקטין את עצמו, נהיה נשיא ישראל. אבל, אם אתה מתהלך בגבהות הלב, אתה לא ראש, אתה חושב שאתה ראש. אבל אתה לא ראש באמת, אתה לא מנהיג. ומשום כך אנחנו עושים קפיצת דרך מכאן לחטא העגל. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על כל פני אדמה. אתם שומעים? משה רבינו, שעליו נאמר לא קם ולא יקום עוד כמשה, לא קם ולא יקום כמשה. והוא לא החזיק מעצמו בגבות הלב, אלא והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו בואו נבחן את זה במבחן המציאות. משה רבינו אחרי מעמד הר סיני מתייחד לו אי שם בהר סיני כדי לתת תורה לעם ישראל 40 יום ו-40 לילה. העם אשר הגיע בזכות משה רבינו לפסגות, לא רק שמשה רבינו הוציאו אותו מעבדות לחירות, אלא גם בתנאי המדבר אמרו אין מים, נתן מים, אין בשר, נתן צלב, ברוך השם, אין אוכל, נתן מן, ברוך השם, הכל דופק, הכל רץ, כן, יש איזה מין קמפ לאומי במדבר, ויש את כל הצרכים. 40 יום ו-40 לילה הוא מתנתק מהצון מרחיתו, וזה ברור שהוא חסר, כי מנהיגות כזו ענקית היא חסרה לעם. אבל אפשר לעבור את 40 יום ו-40 לילה גם בלי המנהיג. אבל לכן כשיש מסיתים ומתיחים, לא תמיד, ואין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בעולם שמנהיג יזכה להסכמה טוטל של כולם. אין דבר כזה. אפשר שיזכה להסכמה של רוב, ואפילו רוב מוחלט. לעולם, לעולם יימצא מישהו שהוא לא יסכים לו. וזה טבעי, וזה אפילו בריא, רבותיי. וזה אפילו בריא. כשיש בכל זאת סיעור מוחות, זה אומר אתה טועה בקו הזה, זה אומר אתה טועה בקו הזה, זה מצוין. אין דבר כזה שהאדם יהיה לו הסכמה מלאה. אומרת הגמרא, תלמיד חכמים שנמצא בעיר, שכולם אוהבים אותו, תבדוק אם הוא בסדר או לא בסדר. אז פעם הייתי מודאג, סימון, הייתי מודאג. אבל יש מי שעשה לי את העבודה שאני לא מודאג. יש כאלה שלא מסכימים איתי בלשון המעטה או אפילו יותר מכך. צריך לשמוע, צריך לראות. אבל אין דבר כזה הסכמה טוטלית, אין? ואז נמצאים אספסוף במחנה. ערב רב, וגם ערב רב על האמו. ומתחילים להציס את העם. ואומרים להם, איפה משה האיש? הוא משגע אותנו. נתן לנו מעמד הר סיני, העלה אותנו עם פסגות רוחניות. 40 יום, 40 לילה הוא לא נמצא פה. מה זה? זה מנהיג? זה לא מנהיג שמחובר לארץ. זה מנהיג שמיימי. אנחנו רוצים מנהיג ארצי, לא מנהיג שמיימי, אשר יוליך אותנו, יניג אותנו, שאנחנו נרגיש שהוא מחובר במציאות. והם טובעים בעליל. מנהיגות עכשיו, מנהיגות עכשיו. אנחנו לא רוצים בלעד הזה. מגיעים לאהרון. אהרון אוהב שלום ורודף שלום. מנסה להרוויח זמן. הוא יודע שמשה רבינו יבוא אחרי 40 יום, כך הוא אמר לו. אבל מה לעשות? התסיסה גדולה. אז כאמור נסה להרוויח זמן. ידע גם ידע שאותם מציצים מתכוונים לדמויות אליליות אשר יזדהו איתם. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה? פרקו לזמן שותיכם, תביאו לי ואני אעשה לכם עגל. זה לא טוב, הוא צודק מעט אחוזים. אבל תראו איזה פיקחות. על זה שהוא אומר פרקו נזמי נשותיכם, הוא מעמיד אותם בעימות מול אנשים, ואז אנשים לא תתנה. ויעצר, והתהליך יעצר. אבל מה לעשות? כשבני אדם מוסתים, הם לא פועלים בהיגיון. הם פועלים בשילוב יצרים. באו לאנשים, אמרו להם, אנחנו רוצים לעשות עגל זהב. תנו לנו את התכשיטים שלכם כדי שאנחנו נתרום אותם ליצירת עגל זהב. אמרו להם, אתם משוגעים, מטורפים. קודם כל, אלה תכשיטים מאוד אישיים שאנחנו מחוברות אליהם, קשה לנו להיפרד מהתכשיטים האלה. שני, מה זה השטויות האלה? מה זה עגל הזהב? אתם יכולים למצוא את החליף למשה רבינו? אנשים היו הגורם המתן, הגורם אשר רצה לשמור על השפיות, אבל המציסים פעלו בפעולתם של ליווי יצרים, ואז אותם בני אדם הלכו, לקחו בכוח את התכשיטים מהאנשים, פשוט לא שאלו אותם, לקחו אותם בכוח ונתנו אותם לארון. הארון עובד עצרות, הם סיפקו את הסחורה, הוא היה בטוח שבזה הם יעצרו, והם סיפקו את הסחורה. בוא נזל נשוך, אבל מה לעשות, הגיע יום 40 והם דחקים, ואז לקחו את עגל הזהב ותחילו צעוק במחנה, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו אותך מארץ מצרים. מה זה עגל הזהב? מדינה כלכלית טובה, מבוססת, שור, עגל, עבודה, למי תודה? לעבודה, למלאכה. אנחנו רוצים מדינה חזקה, לא רוצים איזשהו עם רוחני מסוגב מופשט. אנחנו רוצים עם בריא ברוחו, עם יוצר, עם עובד. זה אנחנו רוצים. טענות נכונות, סיסמאות אדירות, מי לא יזהם סיסמאות כאלה? בעיית הבעיות היא מי המנהיגות שלכם? היש לכם איזשהו קוד אתי? היש לכם מנהיג עם ערכים? או שמא רק סיסמאות של קיום שהם יפרו של עצמם, נכונות של עצמם, בלי קוד אתי, בלי ערכים? וזה המכשול שלהם, רבותיי, זה המכשול שלהם. טענה שרוצים עם עובד זה טענה נכונה, עם יוצר זה טענה נכונה, אבל התנתקות ממנהיגות ערכית, אתית, זה כישלון. הם יכולים לדרדר מטה מטה להיות כמו עמים אליליים אשר איש יד ביד רעהו. לא יהיה שוויון בנטל ולא שום כלום, רק דיבורים על כך. הם אינם יודעים קודים אתיים, שום דבר לא יהיה, שום דבר לא יהיה. צריך בשום שכל לעבוד איך לחבר חברה, איך לחבר חברה. יש לנו מה לומר לנשים, אנחנו רוצים בשוויון בנטל, לכנה בקשה בקו החזית עם הטנקים, תלכנה ותסתערנה על המעוזים של האויב. לא, וזה לא בגלל שהן מופלות לטובה או מופלות לרעה, אלא מלות התפקיד שהשם נתן להם יכולות מלות בתפקיד הטוב יותר, הטוב יותר. אין, רבותיי, בצבא, אין דבר כזה בצבא שכולם קרביים. יש כאלה שמנקים את המטבח ואת השירותים, אין מה לעשות, זה הכל מחתכים חתכים, וכל אחד משלים זה את זה, אלה הן מחציות שמשלימות אלו את אלו, ואז יש צבא טוב, ואז יש עם טוב. רבותיי, אני לימדתי באוניברסיטה, אני למדתי באוניברסיטה ולימדתי באוניברסיטה, ויש הרבה פרופסורים שאתם מכירים אותם, ואשר לא אנקוב שמותיהם כמידידיי, הגיעו דרגות מאוד גבוהות בעולם המשפט, והם, רבותיי, מילאו את תפקידם בצבא על די הרצאות שהצבא היה צריך אותם. כלומר, כל אחד תרם מחלקו מדיעותיו במה שהוא יכול לתרום, במה שהוא יכול לתרום. ואדרבה, אדרבה, יקחו נת זקה ויתנו לאלה אשר מוסרים את נפשם למען זקה, יתנו מגן דוד אדום לאלה שרואים בהצלת חיים הצלת נפשות, ועוד סיעוד בנזקקים, סיעוד בנזקקים, יתנו את זה מי שאצלם זה מצווה גדולה ויש הזדהות גדולה מאוד. אלה צרכים של האומה ויש לפלח את הצרכים של האומה, וכל אחד יתרום מחלקו במה שהוא טוב בו לצרכי האומה. זוהי אישה ערכית, נכונה, שכלית, ריאלית. אבל אם אין קוד אתי לחברה, אם אין סולם ערכים, יש פופוליזם, יש דוגמטיות, יש איש יד בחברו, איש יד ברעהו, ופתאום אתה מגלה עובדים ששכרם 5,000, 6,000, 8,000, ועובדים ששכרם 150 אלף לחודש, 5 מיליון לשנה. וואי, מה זה? מה זה? זאת אומרת, אין משהו מכוון בחברה. אין משהו מכוון בחברה. ואנחנו צריכים סולם ערכים, סולם ערכים אשר יכוון אותנו. משום כך, מוריי ורבותיי, כשמשה רבינו שב וראה את המהומה, את חטא עגל הזהב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו, אז גמרתי עם עם ישראל. אתה רוצה? מצאצאיך אני בני עם חדש. כל הישנים אני מתנתק מהם. הם החזיבו, הם לא מסוגלים להיות עם יהודי. אומר לו משה רבינו, אם אתה לא ממשיך עם העם היהודי הזה, שסבל, מחני נא מספרך אשר כתבת. תודה רבה על הנשיאות שאתה מציע לי. תודה רבה על המעמד שאתה מציע לי. אין, עם ישראל סבל, ועם ישראל יש לו ייעוד. הוא יעלה לפסים, ואני אעלה אותו לפסים, הוא אומר. אני אעלה אותו לפסים. המסיתים והמדיחים יבואו עליהם שם. המוסתים והמודחים, אני אצרוב בתודעה שלהם. חזרה בתשובה אמיתית, ברעיונות אמיתיים. אין ללכת רבותיי עם סכין חד. כל דבר ודבר צריך איזון ושקילות. לכן משה רבינו, אף שהוא ענק, לא קם לא יקום כמותו. לא קם לא יקום כמותו. יש ענב, הוא אבהי, מהני נא מספרך אשר כתבת. עד כדי כך, דאגה לכל העם. לכן, חטא העגל שמצביע על משבר מנהיגותי בגלל תפיסת עולם לא ערכית על ידי חלקים מסוימים בעם, מראה כיצד מנהיג אמיתי כמו משה רבינו מצליח לגלגל את הגלגל ולהחזיר אותנו חזרה לעם יהודי, ולא חס וחלילה להימחות מעל פני האדמה. וממנע נלמד דור דור ודור שר לעולם לעולם לבדוק את עצמנו, האם אנחנו בדרך המלך או לא. אם לא בדרך המלך, אין לבוא ולשדר ולומר די, נגמרנו, אין לנו תוחלת. לא, אלא לעבור חזרה ללימוד ערכים. זה כוחנו, זה ייחודנו, זו הדרך העולה בית אל. ומשום כך מראה הפטרה את אליהו הנביא אשר מכנס למדברות על הכרמל את עם ישראל בימיו, ומוכיח את אבסות האלילות, מוכיח את אמיתות האמונה המונותאיסטית היהודית. ואז הוא אומר להם, הנה נביא הבעל, קומו, פגעו בהם. והם קמים ופוגעים בנביא הבעל. האם אומנם אליהו צדק בפעולה דרסטית זו, או שמה הוא היה צריך לנהוג כמו משה רבינו בצורה מאוד שקולה ומדודה? הראשים שבהם והמסיתים שבהם, להעניש אותם, ואת השאר לתת להם אפשרות לחזור בתשובה ולא ללכת ולהוקיע את כולם. משום כך אליהו עולה בסערה השמיים אחרי המעמד הזה, מופקע מהמציאות, בא מנהיגות אחרת במקומו. אף שהוא צדק, אבל להנהיג עם צריך שקילות, צריך מדידות. לא רק שאתה צודק, אתה צריך להיות חכם. משה רבינו נהג בשקילות, במדידות, משום כך עלה ונתעלה, וישב בקצה המחנה שקרן עור פניו, והעם רואה, איזה מנהיג שקול יש לו, איזה מנהיג אבהי יש לו, איזה מנהיג דגול יש לו. וכל מי שרצה את משה רבינו היה הולך מחוץ למחנה לאוהל שלו ומתייעץ איתו, שואל אותו, מקבל ברכתו את עצתו וחוזר. אבל גם נשים הגיעו אליו ושאלו וביקשו את ברכה. אז אפילו במשה רבינו הענק הזה, משום שגם נשים באו לשאול שאלות וברכו, חשדו אותו באשת איש. כי זה צבעו של העולם. מה עושה אישה בתוך אוהל של רב? זאת אומרת, כשרב שומר מרחק, זה לא בגלל שהוא זלזל באישה, אלא משום שכל העיניים מופנות אליו ודורשים ממנו דפוסי התנהגות אחרים. אז התורה מלמדת אותנו אפילו ענק כמו משה רבינו, הוא אשר צריך לדעת איך להתנהל. אסיים אתכם במעשה שהיה, כי כבר חברינו היקרים עומדים וצובעים כאן. מעשה היה לפני הרבה הרבה שנים. אז גרתי בני ברק לפני שהגעתי כאן. ואז היה קו של מוניות מבני ברק לירושלים. אני מגיע, ניהרתי באותו יום לנסוע. ויש מונית, ויש אנשים. ואני שואל את הנהג, למה אתה לא נוסע? יש לך פול אנשים. אז אומר, יש לי בעיה. יש אישה אחת. שהיא מסתרבת לשבת לידי, היא רוצה לשבת בסוף, ואז אנשים חרדים ישבו לידה, והם לא רוצים, בגלל זה אנחנו תקועים. אז חכה רגע, תן לי שואת ימדות, חלתי אליהו. אוכן, אז ניגשתי אליה, אמרתי לה, שמעי, האם את מוכנה לשבת ליד הנהג, ואני מבטיח לך, שאחרי שנראית ממונית, אני אסביר לך את הטעם, למה לא רצו לשבת לידך? אמרה, כעובדה שאתה בכלל תדבר איתי, זה מחמיא לי, אני עוברת, אבל תזכור, כשנראה, אתה מסביר לי. אמרתי, בבקשה, נסע, ברוך השם. הגענו, איך שאנחנו יודעים, עם הנשמעים. פעם אחת חזרתי לאוניברסיטה בתל אביב, בכלל שלמדתי, אחרי חופש. פגשתי עמית, מרצה, שאנחנו עמיתים שם, הוא צעיר, נחמד, גאון, שלום, שלוחה, הושטנו יד אחד לשני, והתברכנו שלום. נכנסה עמיתה למקצוע, מרצה, מוצלחת, הכל. אני כדרכי, איך שאני רואה עמיתה או משהו, אז אני כדה, עושה ככה צעק כזו שלום, כדי שאני לא אסתבך ממתן יד. עכשיו, והוא נתן לה יד, כן, נתן לה יד, ובנוסף ליד, הוא גם עשה לה צבית בלחיים. אמרתי לו, תגיד לי, מה תוספת היוקר הזו של צבית בלחיים? למה לה נתת צבית בלחיים ולי לא נתת צבית בלחיים? הרי אנחנו ידידים. מה קרה שלה נתת צבית בלחיים? לטובתה או לטובתך? על מה חשבת כשנתת את הצבית הזה? שלושתנו דיברנו שם. אמרה, כל הכבוד לך, הרב אומר, אותה עמידה. עכשיו אני מבינה שמה שאתה לא נותן לי יד, לא בגלל שאני תמאה, בגלל שלא בסדר, כדי שלא אינוצל, שלא אינוצל, שאתה לא תיתן לי יד, ותחשוב על ההנאה שלך, שלא תעשה לי צבית, ותחשוב על ההנאה שלך. אמרתי את זה לזו שישבה לי ידנה, כל הכבוד. זו גישה שאני קונה אותה. שבת שלום וברכה.